עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר. עורכת חן אדלה.
זילבר.
שלום אבי, מה שלומך?
בסדר, האמת שאני טועם, אני לא צריך לדווח לאיזה רשות על העובדה שאתה מסתובב עם מר גמיש צמוד.
סליחה, יש לי מר גמיש.
מסרב להיפרד ממנו ומצלם אותו בכל מיני זוויות.
נכון, זה חזר, ובגלל שהרמת לזה, נגיד למאזינים, שאפשר לראות את מר גמיש ואת מוטי באינסטגרם שלי, איתי זילבר באנגלית, כנסו, הם שם מחכים לכם.
אוקיי.
שמע, זה להיט, אני גדלתי על הצץ, זה צץ, זה בלון מנופה, ממולה באיזה קמח או משהו, אבל זה אושר גדול.
מגיע רגע אבל שהעטיפה דקה נקרעת והכל מתפזר.
אם אתה חושב שלא הוזמנו עוד שלושה ליום שזה יקרה, אתה טועה.
אוקיי, יש פה נרשמת התלהבות ממר גמיש.
בבקשה.
אין, בחזרה לעתיד. 1970 ומשהו.
אני גדלתי בשנות ה-90, פה לא כולם כמוך.
אוקיי. אולי זה מסביר למה אני לא זוכר אותו מילדותי, יש בזה
בבקשה.
משהו. אני רוצה לחלוק איתך כמה דברים מעניינים שהיו בהם דיונים סוערים בדף פייסבוק שלנו ביממה 2-3 האחרונות. למשל, תמר פנתה אלינו עם שאלה שאני בטוח שמעסיקה רבים מאיתנו מדי פעם בכבישים. הרגע הזה שבו אתה, את נוסעים מאחורי מכונית שפולטת תואפות של אשן שחור מהאגזוז. היא שלחה לנו את התמונה והיא אמרה, למי אני בעצם פונה במצב כזה? ברור שהמכונית הזאת לא תקינה, ברור שאסור שהיא תיסע על הכביש, היא מרעילה את העוברים ושווים. וגם שלך, גם תמונה של המכונית עם האשן, וגם היא אומרת, אז מה עושים במצב כזה? עכשיו אנחנו פנינו למשרד להגנת הסביבה עם אותה שאלה, והתשובה המעניינת של המשרד להגנת הסביבה אומרת ככה, מצד אחד, לנסוע עם מכונית במצב לא תקין, בין השאר מכונית שפולטת ענן אשן כבד, זה עבירת תנועה. לכן צריך לפנות
למשטרת התנועה,
למשטרה, ממש פשוט לפנות, להתקשר 100 ולפנות,
או להתקשר 100
לכאילו, נכון, אבל זה המצב, צריך לפנות למשטרה, או למשטרת התנועה, אם יש טלפון ישיר, אני לא בטוח.
לא נראה לי, אבל יש את מיזם שומרי הדרך של הרלב"ד, אולי זה, כאילו, זה אזרחים מתעדים, אזרחים אחרים עושים עבירות תנועה, אז אולי זה יכול לפעול תחת
זה. כן, אבל שזה אתה צריך להיות שומר דרך, נדמה לי.
יכול להיות.
לא בטוח שזה. אבל מכיוון שכבר פנינו, ומכיוון שהמשרד להגנת הסביבה ראו את האשן, אז הם בעצמם פנו למשטרה ושלחו לנו הודעה שהרכב הזה נתפס ונעשתה לו בדיקה יסודית והתברר שיש בו כמה וכמה ליקויים, לא רק פליטת האשן, ולכן הודיעו לנהג שהוא בשלילה זמנית של רישיון הרכב, הוא צריך לגשת לעשות את התיקונים במוסך, לגשת לעשות טסט, ואז הוא יוכל לחזור לכביש.
לא ידעתי שאשן שחור
זה למשטרה ולא למשרד להגנת הסביבה, מתברר. כן, אז זה סוגיה אחת. סוגיה שנייה, שאתה כעוסק בצרכנות בוודאי זה ידבר אל לבך, גלית שגרה כבר כמה שנים בהולנד, הגיע לביקור קצר בארץ וחטפה כאב ראש מהמחירים של כדורים נגד כאב ראש.
ואז חטפה עוד פעם כאב ראש.
לגמרי. היא עשתה השוואה ואנחנו גם עזרנו, וזה כמה עולה אקמול בתל אביב לכמה עולה אקמול המקבילה שלו פרצטמול באמסטרדם. היא ממש דגמה שם מגוון של פארמים. הפער המחירים נע בין פי 7 לפי 11.
לרעתנו כמובן.
בוודאי. כלומר הכדור, התבליה באמסטרדם עולה כ-10 אגורות ישראליות, בישראל היא עולה בין 70 לשקל ו-10 תבליה אחת. בין פי 7 לפי 11 כדור נגד כאב ראש.
פשוט כי בארץ אין ממש תחרות בעניין הזה, כלומר כמה חברות כבר יש לך שאתה מכיר, שאתה זה 2-3.
וואלה, לא יודע, אף פעם לא דגמתי את שוק הפרצטמול.
גם אם אין תיאום מחירים אקטיבי שמתאמים, אתה יודע, יש רמת מחירים שנשמרת, וככה זה רץ, ואנשים קונים את האקמול, או את הדקסמול, או את ה... את התי, אתה יודע, יש יום ולילה וכל מיני כאלה, והם כולם די דומים. מה שטיפה יותר זול זה המותגים הפרטיים, שיש לכל מיני...
לא,
אז היא... אתם אחת לחזור לשמם, אבל זה...
הכי זולה זה 10 אגורות.
עדיין זה.
הקמול בסופר פארם של טבע עלה הרבה יותר, אגב.
אז אני יכול להגיד לך שאני שסובל ממיגרנות, ואני צריך סוג מסוים כזה שטוב למיגרנות.
עובר לאמסטרדם.
בוא, עוד לא, עוד לא. אבל גם בארץ, בין המותג טבע לבין אותו כדור, הרי זה גנרי, זה אותה נוסחה פשוט במותג אחרת, פערים אדירים במחיר.
וואלה. בקיצור, באמסטרדם כאב הראש יותר נוח.
כמובן.
יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. כמו שאתם מבינים, הרבה פוסטים מעניינים עולים גם מחוץ לתוכנית, מוזמנים להצטרף, והמון מגיבים ודעות וסיפורים משלל סוגים. אתם לגמרי מוזמנים לשם. יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. זה הפייסבוק שלנו, המייל. אוקיי, כרוכית, glz.co.il. אוקיי, כרוכית, glz.co.il.
יהיה בסדר.
שלום מירה.
שלום.
את מדברת איתנו בשם אחיך למחצה רפאל, נכון?
נכון.
ואת מספרת לנו שהחודשים האחרונים עברו עליכם בסיטואציה כמעט הזויה ולא מתקבלת על הדעת.
נכון, אכן ככה.
אז ספרי לנו.
אני אתחיל מתחילת השנה הזאת. רפאל בעצם עלה לכיתה זין, ואחרי מספר חודשים הוא ילד עם רקע של קשיים רגשיים וכל מיני דברים. אחרי כמה חודשים היה לו קשה ללכת לבית ספר, ובאיזשהו שלב הוא פשוט הפסיק ללכת לבית ספר. התפקוד שלו ירד, הפסיק לצאת מהבית. אני מקצרת תהליכים, באיזשהו שלב הוא הגיע לאשפוז פסיכיאטרי בבית חולים מיתנים של במחלקת ילדים, ושעה שמה בערך חודשיים, בערך מאחרי חנוכה עד פורים. שם המצבו התייצב, הוא היה במצב טוב, ובעצם בפורים שחררו אותה הביתה, עם המלצה מאוד ברורה להשמה חוץ ביתית, זאת אומרת פנימיה פוסט אשפוזית, ששם הוא יקבל את כל המסגרת הטיפולית, לימודית וכן הלאה שהוא זקוק לה. והטיפול בו בעצם עבר לרווחה של ירושלים, פסגת זאב, שזה איפה שהוא גר.
זאת הייתה החלטה של ועדת השמה, נכון?
בהמשך, בית חולים הוא לא עושה ועדת השמה, הוא רק מוציא המלצה, ואז נעשה תהליך ברווחה, יש שם עובדת סוציאלית מאוד נחמדה ומאוד אמפתית שהניע את התהליך הזה, ובעצם נעשתה לו ועדת השמה. האמת היא שהיו אפילו שתיים, בהתחלה הוא נדחה, ואז היה ערעור, אמא שלו ערערה, וההמלצה התקבלה. זאת אומרת, כל הגורמים, הילד עצמו, האמא, העובדת הסוציאלית, הפסיכיאטרים, הסכימו שזה מה שהוא צריך פנימיה פוסט-אשפוזית, שזה הגדרה בעצם של משרד הרווחה לסוג מסוים של מוסדות לימוד.
שמותם במיוחד, צריך להגיד, לילד שעבר משבר נפשי קשה כמו שרפאל עבר, ושיש לו קשיים כאלה ואחרים כמו שיש לרפאל, וזה הכפפה שתפורה ליד של הילדים האלה. מתי התקבלה ההחלטה הזאת שזה מה שרפאל צריך?
ההחלטה התקבלה אחרי פסח, אני חושבת בסוף אפריל או תחילת מאי. יש את זה במכתב, אני לא זוכרת בדיוק את התאריך. כן, זה גם, זאת אומרת, זה נכון שזה כפפה, רק שעדיין כל מוסד הוא מתאפיין בדברים מסוימים. אני לא בדיוק מבינה בזה, אבל בשביל זה באמת במשרד הרווחה יש מישהו שאחראי על ההשמה, זאת אומרת למצוא בדיוק את המוסד המתאים לכל ילד, וזה בעצם עבר לטיפולם, ואני הייתי בקשר עם העובדת הסוציאלית שעוקבת אחרי זה לראות מה קורה.
וזה פנימיה כזאת שזה זמני, זה רק לשנה, שנתיים, או שזה לטווח יותר ארוך? כלומר, זה מה שאמור לטפל במצבו, ואז הוא משתקם וחוזר לסביבה הרגילה, או שהוא יהיה שם עד סיום חוק לימודיו?
אני חושבת שלא שמים לזה בדיוק מגבלה, נראה לי שזה מאוד אינדיבידואלי ממקרה למקרה, ובאופן עקרוני זה לא משהו שבתחילתו מוגבל או מוגדר בזמן.
אוקיי.
ואנחנו כן כנראה מדברים על כן פתרון לטווח ארוך.
בסוף אפריל ניתנה החלטה, ורפאל היה אמור מיד להיות מושם בפנימיה פוסט-אשפוזית כזאת. תיאורטית, כן.
בעולם מושלם.
כן, זהו. בפועל, תראה, תיאורטית, אפילו כבר בפסח. אבל גם הוועדה לקחה זמן לזה, אבל באיזשהו שלב היה כבר, אתה יודע, נכנסנו כבר ממש יוני, שברור שכבר דברים לא נעשים וילדים לא מתחילים ללמוד ביוני, ואז התחלתי לשאול מה קורה עם שנה הבאה, כאילו.
רגע, אבל איפה הוא כל החודשים האלה?
הוא היה פשוט בבית, הוא עודנו בבית.
איך זה תורם למצבו?
זה לא תורם למצבו, מצבו מדרדר בעצם. הוא ילד שמח, נבון, חברותי, עם הקשיים שלו, אבל בסך הכל ילד שצריך מסגרת בסביבה המתאימה. הוא ממעט לצאת מהבית, הוא הרבה במחשב, חלק מהקשיים מתחילים לחזור. הסיבות שבגלל המלכתחילה הוא הושפז. והפסיכיאטר שעוקב, שהוא בעצם במעקב אצלו, גם נמצא אצלו במעקב תחוף. כתב כבר כמה פעמים שהוא ממליץ מאוד מאוד מאוד.
תגיד לי, זה שהוא בבית כל החודשים האלו, אומר שמישהו צריך להיות איתו בבית לאורך הימים האלו, שהוא מסתגר בבית?
לא בהכרח, גם האמת היא שספציפית במשפחה הזאת הרבה אנשים נמצאים בבית במהלך היום מכל מיני סיבות.
אבל למה שום דבר לא קורה? למה כל החודשים האלה ההמלצות והקביעה של הוועדה לא מיושמות? עם מי אתם בקשר ברשויות? זה עיריית ירושלים?
אני בקשר עם העובדת הסוציאלית, עם העובדת הסוציאלית בלשכת הרווחה בפסגת זאב. זה בעצם האיש קשר היחיד, כי משרד הרווחה זה גוף שהוא קצת אמורפי, זאת אומרת, אין מישהו אחר לתקשר איתו. באיזשהו שלב, אחרי שראיתי שזה לא מתקדם, והבנתי שהבעיה היא במי שאחראי על ההשמות, על השיבוצים האלה, שכנראה, לא יודעת, אולי אין מקומות, אולי אין לי מושג. כתבתי מכתב לפניות הציבור בעצם דרך המייל שמפורסם אצלהם באתר, ולא קיבלתי כל כך התייחסות. ואחרי שבועיים וחצי אני חושבת כבר פניתי אליכם, כי אנחנו כבר נכנסנו לתוך יולי.
התחלת לשאול את עצמך מה קורה עם 1 בספטמבר בעצם בלחץ גדול.
כן, כי הרי זה לא תאריך, זה גם לא תהליך שנפטר תוך שנייה. צריך למצוא מקום, צריך להיפגש, צריך להכיר, צריך לראות אם זה בכלל מתאים. והילד גם זקוק להכנה רגשית ונפשית, זה לא כזה פשוט לעבור למחוץ לבית.
ולא הצלחת לקבל תשובות מהרשויות ולהבין מה הולך לקרות, למה זה תקוע.
נכון.
האם ב-1 בספטמבר מובטח לו מקום לימודים, האם אפשר להתחיל את ההכנות ואת ההיכרות? שום דבר, נשארתם כל החודשים האלה תלויים באוויר בהיוודאות מוחלטת.
כן, ואני מדיבורים עם אנשים הבנתי שזה... כאילו זה לא אישי נגדנו, זה קשיים של מערכת הרווחה.
מה זה אנשים? משפחות עם במצב דומה שחוו משהו כזה גם כן?
אנשים שאני מכירה שעובדים במערכות האלה, או ככה סיפורים כלליים.
כן, אל תקחי לבד, אל תקחי אישית העובדה שהילד חודשים בבית ומצבו הנפשי מדרדר. כן, ממש מנחם. אוקיי, אנחנו פנינו כמובן גם לעיריית ירושלים, גם למשרד הרווחה, ודרשנו תשובות מהירות וברורות, והנה מה קיבלנו.
אז בעיריית ירושלים אומרים לנו, ב-23 ביולי הוסדרה מסגרת פנימייתית לנער, ובימים הקרובים יחל תהליך קבלתו. אגף הרווחה בעיריית ירושלים עומד בקשר רציף עם המשפחה, תומך בה ופועל לטובתה מול הגורמים הרלוונטיים. ממשרד הרווחה מסרו לנו שהמשרד עשה מאמצים רבים על מנת למצוא את המסגרת המתאימה ביותר עבור הנער. לאחר בדיקה ובחינה של כמה מסגרות טיפוליות, הוחלט לשבצו בבית קמפר, בו הוא יקבל את הטיפול העולם והמיטבי ביותר לצרכיו.
אז היו איתכם בקשר, מירה? לפי מה שאנחנו מבינים, זה ההחלטה נפלה ב-23 ביולי, והתהליך כבר אמור להיות בעיצומו.
אז נקבע לו בעצם פגישת הכירות לשבוע הבא.
אוקיי.
בפנימייה כבר.
במקום הזה. עכשיו, זה נשמע מאוד אופטימי, ואני מאוד אשמח אם זה יהיה אופטימי, אבל זה קצת נשמע אופטימי מדי, כי בעצם אנחנו לא יודעים אם זה המסגרת שבאמת מתאימה לו, הלוואי, אבל צריך לבדוק את הנושא הזה, ככה ששום דבר עוד לא סגור.
את אומרת, את מוטרדת מזה שאין יותר מדי מרחב תימרון עם הזמן, למקרה שהתברר שאין אתה משהו.
גם אין מרחב תימרון בכלל, וזה גם יש עניין של המקום הספציפי הזה, צריך גם להתאים לו בית ספר. זאת אומרת, יש פה איזשהו עוד תהליך של כמה שלבים, שאני מאוד מקווה שהוא יצליח, אבל באמת שאי אפשר לדעת.
טוב, לפחות אנחנו בתהליך כלשהו, אבל...
כן, בדיוק.
אנחנו מחזיקים אצבעות שזה שתהיה תאמה ושזה יסתדר ושתחילת שנת הלימודים תמצא את רפאל שם ומרוצה.
אמן.
ושהאובדן של החודשים הארוכים והיקרים האלה שבוזבזו לא ישפיע בעצם קדימה. זאת המטרה והתקווה כרגע.
הלוואי, תודה רבה.
מירה, תודה לכם ובהצלחה עם זה. תודה.
תודה רבה.
ביי
ביי. שלום רועי.
שלום.
טוב, קיץ. לא יודע להגיד חצי, רבע מדינה נוסעת לחול, פחות או יותר, נכון?
אולי אפילו יותר, תלוי מזה שואל, אבל הרבה מאוד אנשים.
זה מרגיש לכולם.
גם תכף בסוף אוגוסט אין מסגרות, כולם אף אחד לא פה, אנחנו נהיה פה לבד.
כן.
כן, בדיוק.
כאילו, גם מי שפה עם הראש מתחת למים.
חבל הזמן.
ואתם גם רציתם חול, ורואי, וזה השתבש בנסיבות לא נעימות, בוא ספר לנו מה קרה.
טוב, הסיפור הוא כזה. בעיקרון, אוריי, כמדי שנה, מסורת של השנים האחרונות, נוהגים להזמין את כל המשפחה, שזה אני ואשתי, אחותי ובעלה, ואחותי הגדולה, עם ילדים, נכדים שלהם כמובן. מזמינים את כולנו לנופש בחול של כמה ימים, להיות כולם ביחד.
אוקיי.
ביצעו הזמנה, כמובן שמזמינים את כולנו על חשבונם, תמיד... כיד המלך, מיותר לציין שהם באמת אנשים מעוטי יכולת והם עושים את זה רק לשם ההנאה שלהם, של הביחד, של כל המשפחה. באיזשהו שלב, אחרי שהם ביצעו את ההזמנה, בעצם החלו לאמא שלי כאבים, שהיא פרשה אותם כאבנים בקליות, כי יש לה עבר כזה. החלה סריה של בדיקות, אנחנו עדיין בראש שהכל בסדר ושזה רק אבנים בכליות וזה שטויות. ולצערנו, לאחר זמן מה, היא הובחנה כחולת סרטן. הרופאים אמרו לה חד משמעית, אם היא בטוב ליבה עוד רצתה לדחות את הניתוח ואת הכל ולאחרי הטיסה, שהייתה מיועדת לאמצע סוף יולי. הרופאים הפצירו בה שאין דבר כזה, היא חייבת לעבור את ההליך כמה שיותר מהר, ניתוח, להוציא הכל, טיפולים, כבר להתחיל טיפולים. אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך מאי, תחילת מאי, כבר הודענו לסוכנות, שאגב היא סוכנות שזה לא פעם ראשונה שהרום שלי מזמינים משם טיסה, בערך פעם שלישית מול אותה סוכנת. הודיעו להם בסביבות מאי שאנחנו נאלצים לבטל את העסקה.
אנחנו מדברים על אופיר טורס, נכון?
נכון.
אוקיי.
בדיעבד, לפני מספר שבועות ששאלתי את ההורים שלי שבאמת מה קרה, הכל נסגר בסדר, החזירו להם את כל הכסף, אז הם אמרו לי, לא, מה פתאום, גבו מאיתנו, מתוך, אני לא זוכר בדיוק את הסכום המדויק, אבל 30 ומשהו אלף שקל, החזירו להם את הרוב, ו-6,000 שקל הם גבו מהם.
כלומר, גבו כ-20% מסך עלות כל הכרטיסים, והחזירו 80%. פלוס מינוס.
כן.
אוקיי. עכשיו, תגיד, רק לוח הזמנים, מתי בעצם הוזמנה הטיסה, אתה יודע להגיד לנו?
הטיסה הוזמנה, אני משער, בערך תחילת מאי.
אוקיי.
הכאבים התחילו קצת אחרי, אתה יודע, קצת גררו אותנו, כן אישור עסקה, לא אישור עסקה, אישור מהמלון, לא משנה. באיזשהו שלב, נראה לי, אם אני לא טועה, ממש הביטול עצמו הסופי היה ממש לקראת סוף מאי, שאמרנו להם, חבר'ה, אין דבר כזה, או אמצע מאי, כמובן
לא נוכל לנסוע, לא משנה מה יקרה, אנחנו מושבתים בגלל אימא. ומתי אגב הנסיעה הייתה אמורה לצאת לפועל? מתי התאריך הטיסה?
מה-11 לשביעי עד ה-16.
אוקיי.
כן, כן. מן הסתם שהכרטיסים שביטלנו, אתה יודע, אני לא נכנס להם עכשיו לכיס, לחברה, אבל אני בטוח שהמטוסים במטוס לא נשארו ריקים, וכנ"ל גם למקום במלון. הזמנו מספיק זמן מראש בשביל לחסוך עלויות, ואתה יודע, אנשים רוצים לטוס בקיץ, סך הכל מלון, הכל כלול, קוס, יוון, כאילו זה קלאסי, זה לא איזה משהו...
כלומר, אתם בעצם ציפיתם לרוחב לב ולגישה שירותית ואמפתית מהחברה, מה עוד שזה חברה שאתם מזמינים על בסיס קבוע, ויבטלו לכם בעצם הכל עם החזר מלא, וזה לא קרה.
כן, תשמע, יש פה עוגמת נפש. מעבר למחלה עצמה, זה ביטול של זמן איכות עם כל המשפחה, ובאמת שהכסף הוא... באמת שהוא זניח, גם הם...
לא, זה לא זניח, זה 30 ומשהו אלף שקל במקרה הזה, זה לגמרי לא זניח.
לא, אני מדבר על ה-6,000 שקלים שכן גבו.
כן.
זה יותר העוגמת נפש והחוסר אמפתיות, כי גם ככה בן אדם עובר משהו שהוא... זה טלטלה, כמובן, כמובן, לאימי, ובטח ובטח לכל המשפחה, וזה פשוט... חוסר רגישות.
כן, כאילו... אבל אתה מצליח קצת להבין גם את, את הזווית של, של העסק שאומר, מכרנו כחוק, מחוק גם מגדיר, ברור, מתי מבטלים ואיך ברור. מבטלים, ואנחנו לא יכולים ברור. לתת לכל אחד הנחה של 100% מדמי הביטול, למשל.
ברור, ברור. אני יכול להבין את זה. הדבר היחיד שאני רציתי זה לעלות למודעות, א', באמת את עניין הביטול, כי כשהאורים שלי סגרו עסקה, אף אחד לא אמר להם... אף אחד לא דיבר איתם על דמי ביטול. ובואו, תחתמו עסקה, כן, זה אלה תאריכים, קדימה, מחכים לאישור למלון, כאילו לא...
סביר להניח שזה מופיע באותיות הקטנות, אבל אולי כדאי באמת לגלות יותר שקיפות בעניין הזה, כשרוכשים גם כמה חודשים מראש, ואתה לא יודע מה צופים החיים שלך.
נכון, אני בעיקר, המטרה שלי הייתה, עוד פעם, אני זה שיצרתי קשר, ההורים שלי בכלל לא רצו ליצור קשר, הם לא שם בכלל במחשבה, הם לא שם, אפשר להבין גם שהם לא שם. הם עסוקים כרגע בהחלמה של אמי.
לא, רציתי לשאול מה שלומה והאם הניתוח כבר עבר בעצם.
אמי עברה את הניתוח, והיא החלה שבוע שעבר טיפולים כימותרפיים.
אוקיי. שיהיה בהצלחה.
אנחנו מקווים לטוב, כן.
לגמרי. אוקיי, אז הטענה ברורה, ואנחנו רוצים לצרף לשיחה את עורך הדין אבי שטיינמץ, היועץ המשפטי של אמון הציבור, יועצנו לענייני טיסות, ביטולים, נופשים והאיקוס.
כזה אני צריך, שלום.
שלום אבי.
שלום אביב, שלום
איתי,
שלום לכל
המאזינים. האמת היא, א' כרגיל בתקופה הזאת של השנה, מפסח, בואכה, קיץ וכן הלאה, אנחנו, יש גרף עולה בכמות הפניות טבעי, כן, אלינו בענייני נסיעות וצרות שסביבן, וזו אולי התקלה או הבעיה הכי נפוצה, שמזמינים חופשה, משלמים הרבה כסף, ואז מסיבה באמת פורס מז'ור, במקרה הזה מחלה פתאומית, במקרים אחרים לפעמים אפילו פטירה, ועוד כהנה וכהנה סיבות, ואז החברה אומרת, אבל יש דמי ביטול, הרבה פעמים זה הרבה יותר מ-20%, וזה מכה קשה, וכולם יוצאים מהסיפור הזה מוכזבים וכועסים. בוא נעשה סדר, אבי, מה אומר החוק, מה אומרים הכללים הצרכניים, מה הזכויות של הצרכן פה, מה הזכויות של החברה?
אוקיי, אז קודם כל, באמת, אתה יודע מה, אני, ברשותכם, אני אתחיל הפעם דווקא מהסוף, ואציג גם את העמדה של החברות. אני יכול להגיד לך שאלינו, באמון הציבור, פונים לא מעט סוכנויות נסיעות, לא מעט חברות, ופשוט מדברות על, 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 על ביטולים אינסופיים של כל מיני מזמינים, מכל מיני סיבות, ובאמת ההצמדות לחוק במקרה הזה היא מאוד מאוד חשובה.
כלומר, יש פה היפוך תפקידים, החברות מתלוננות על הצרכנים באמון הציבור.
אני תכף אסביר למה, כלומר, זה הדדי, לא. כמובן, כמו שאביב אמר, יש הרבה פניות גם מצד צרכנים, אבל הרבה פעמים לא מכירים את החוק עד הסוף, וחשוב באמת להכיר. מה שהחוק קובע, אני אתמקד בעסקאות מחר מרחוק, שזה בעצם הזמנות באמצעות האינטרנט, והטלפון, שבעצם, אני חושב שרובן עושים ככה היום את, את ההזמנות האלה. כן. כמובן שאם אתה ניגש לסוכנות נסיעות ועושה הזמנה רגילה, אז יש את הכללים הרגילים של ביטול עסקה, אבל שזה בדרך כלל שוב 14 יום.
ושנייה
אבל...
לפני רק בואו נגדיר את הכללים, אתה מדבר רק על אתרים ישראלים. אם אני קונה דרך חברת, כרטיסי טיסה דרך חברת התעופה עצמה באתר לא ישראלי, החוק הזה לא חל.
אוקיי, אז גם נגעת בנקודה מאוד מאוד נכונה, שגם החוק מתייחס אליו, חוק הגנת הצרכן. בעצם מתי שאנחנו רוכשים שירות שכולו מחוץ לישראל, יש בעצם למי שמוכר לנו את זה שני אפשרויות. או לתת לנו באמת את הדיפולט, נקרא לזה, של חוק הגנת הצרכן, או לתת לנו אפשרות ביטול לפי המדיניות של הספק בחול. זה משהו שהחוק בעצם קובע שהסוכנות נסיעות לצורך העניין בישראל, צריכה לאפשר לצרכן לבחור אחד משניים. מה שבמקרה הזה קרה, זה שבעצם האישה, המשפחה שרכשה את הכרטיסים, בעצם ביקשו לבטל בגלל איזושהי מחלה שפתאום צצה, ובאמת, לפי שוב, לפי הנתונים שאני קיבלתי עם התחקירנים שלכם, זה היה מעבר ל-14 יום, בעצם שזה האפשרות ביטול הרגילה, שהחוק קובע שאפשר לבוא ולבטל. ואז בעצם התעוררה...
כלומר, עד 14 יום, אבי, עד 14 יום אפשר לבטל בלי דמי ביטול, בלי כנס, אתה מקבל החזר מלא.
נכון.
עברנו את 14 יום הראשונים, יש לנו, אנחנו לא סתם נודניקים שבא להם לשנות ולשגע את החברת נסיעות, אנחנו באמת, יש לנו פה אמא, סבתא שלקטה במחלה קשה, חייבת להיכנס לניתוח, סיבה אמיתית, אבל חלפו 14 יום, מה אז קורה?
נכון, אז רק תיקון קטן, באמת, בתוך 14 יום יש את דמי ביטול הרגילים, מה שאנחנו מכירים, 5% או 100 שקלים, לפי הנמוך, אבל זה באמת זניח.
זה בעסקה של 30,000 שקלים,
זה כלום. ודאי, ודאי, ודאי. אבל באמת במקרה כזה, כמו שאביב תיאר עכשיו, זה סיפור קורא הלב, זה סיפור מאוד מאוד לא נעים, אבל מצד החוק, זה יכול להיות, אתה יודע, כל אחד יכול לשבור רגל לפני טיסה, יכול להיות שיש לך איזושהי מחלה כזו, מחלה אחרת, זה לא משהו שמצד החוק החברות מחויבות לבוא ולהגיד אני מחזיר לך עכשיו 100% למרות שבעצם חלפו 14 יום ולפעמים אני יכול להגיד לך ממה שאנחנו חווים ביום יום זה הרבה פעמים הרבה מעבר כלומר לפעמים זה כמה חודשים כי אדם באמת עושה עסקה מתכנן את החופשה בקיץ ובאמת אחרי כמה חודשים מגיע ואומר אני רוצה לבטל את העסקה מה שקורה ואני רוצה להתחבר לנקודה שממנה התחלתי מה שקורה שבעצם החוק כן קובע שבעסקאות מחר מרחוק יש אפשרות לשלושה סוגי אנשים, בעצם גם לאנשים שמוגדרים כאזרחים ותיקים, שזה אומר 65 פלוס, גם אזרחים שהם בעלי מוגבלויות, וגם מי שמוגדר כעולה חדש, אז בעצם עד 5 שנים מהיום שבו הוא קיבל את התעודת עולה. שלושת האנשים האלו הם בעצם רשאים לבטל עד 4 חודשים ממועד הרכישה. ומה שקורה...
גם אם הרכישה הייתה רק חודשיים לפני הטיסה, כלומר גם יום לפני הטיסה לצורך העניין.
נכון, אני חושב שיש איזשהו מינימום של כמה ימים לפני, אבל בגדול כן.
בגדול אתה אומר לנו יש 3 אוכלוסיות, קשישים, מה זה? מעל 65. צורך העניין גמלאים נגיד, אוקיי. לא, הזמן לא קשיש, כן. גמלאים, עולים חדשים, 5 שנים ראשונות בישראל, ואנשים עם מוגבלויות שיכולים לבטל בלי החזר, בלי כנס או עם משהו מינימלי, גם עד 4 חודשים אחרי הזמנה של הטיסה, כלומר לצורך העניין כנראה עד כמעט הטיסה עצמה.
נכון, וזה זה משהו שבאמת חשוב שאנשים יכירו את החוק. החוק הזה, כוונת המחוקק היא, כי אני חושב שהיא די ברורה, המטרה באמת בכל ההתקשרויות האלה של מחר מרחוק, אם זה באמצעות טלפון, אם זה באמצעות רכישות באינטרנט, בעצם כדי למנוע מאנשים שאולי פחות מבינים, אולי פחות מה שנקרא יודעים לשאול את כל השאלות, ובעצם גורמים להם לרכוש עסקאות כאלה, שבהרבה פעמים הם עסקאות מאוד גדולות, בעלות מאוד גבוהה, ובעצם מאפשרות להם בעצם את 4 חודשים האלה, אתה יודע, אם זה הילד, אם זה, אם זה המשפחה, פתאום מגלים שיש איזושהי עסקה. במקרה הזה, לפי מה שאני הבנתי, בסופו של דבר, באמת להורים שהיו מעל גיל 65, נכון. כן החזירו, כן. כן החזירו את העלות, ולכל שאר המשפחה, באמת
החזירו. זהו, מה קורה עם כל האנשים האחרים? כמה הם משלמים במקרה כזה?
אוקיי, אז אני יכול להגיד לך שבית המשפט העליון יש פסיקה מוכרת שבעצם באה ואומרת שכן יש לבודד את הכרטיסי טיסה. כלומר, אם אתם קבוצה של אנשים, כלומר משפחה לצורך העניין, שרכשו ביחד כרטיסים, הביטול עסקה נעשה בעצם כלפי כל אחד בנפרד.
גם אם העסקה בוצעה כמקשה אחת. אותו, נכון, אותו נכון, משלם, נכון. מאב המשפחה, רכש נכון. עבור כל בניו ונכדיו, עדיין נכון. כשמבטלים מפרידים בעצם את הרוכשים.
נכון, וזה מה שגם עשתה אופיר טורס במקרה נכון. הזה. אני חייב לומר שהיות ואני בדקתי את המקרה הזה, כן. זה שאופיר טורס בא ואמרה בתחילת הדברים, וגם בסופו של דבר בסוף לגבי חוץ מההורים, לגבי כל שאר המשפחה, שבעצם היא מבקשת לשלם 20% בלבד מעלות העסקה, והתנהלות בעינינו תקינה וראויה. זה בעצם איזשהו משהו הדרגתי כזה, שמצד אחד לא מבקשים ממך להחזיר את הכל, כי לפי החוק לכאורה היית צריך לשלם את הכל, אבל מצד שני כן.
כלומר, מה שאתה אומר לנו, אז זהו, רק נעשה סדר, ואנחנו צריכים לחתור לסיום. בעצם יש פה הפרדה. ההורים של רועי, שאחד מהם זה אמו שחלתה, וגם אבא שלו, שהם מעל 65, צריכים לשלם אפס, וזה גם מה שקורה בסופו של דבר. תכף נשמע את התגובה של אופיר טורס. ולעומת זאת, האחרים, אם החברה הייתה רוצה ללכת איתם ראש בראש עד הסוף, היא הייתה יכולה לדרוש מהם תשלום מלא 100%?
בדיוק.
וואי.
בדיוק ככה.
פחד אלוהים.
חוק לא בצד שלנו,
אז אופיר טורס יצאו, אתה אומר, בסדר, בזה שהם דורשים מהם בסוף רק 20%.
בהחלט. נכון מאוד,
ורק בשורה התחתונה, עורך דין שטיינמץ, העצה לכולם שאנחנו חוזרים ואומרים אותה, ורובנו מסרבים להפנים את זה, גם אני מודה, כשמזמינים נסיעה, לעשות ביטוח על ביטוח ביטול, נכון?
נכון מאוד.
ואז כל הסיטואציות האלה לא יבואו בכלל לאוויר העולם.
נכון מאוד, זה משהו בהחלט חשוב, שחשוב שאנשים ידעו, אבל לצד זאת גם כמובן כדאי שיקירו את החוק
ואת
מדיניות הביטוח.
יש דבר כזה ביטוח ביטול, זה לא ביטוח בריאות.
לא, לא, זה בנוסף לזה.
על ביטול הנסיעה.
כן, זה פתק גם משלמים, הפרמיה היא אחוז מסך כל העסקה, אבל עדיין זה משתלם אם אתם מזמינים הרבה מראש, אולי כאיזה בלטם. אופיר טורס מוסרים לנו שהחברה החזירה את מלוא הכספים בניקוי דמי הביטול שנקבעו על ידי הספק, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. גם אם מבצע הזמנה אינם אזרחים ותיקים, לא כל בני המשפחה יכולים ליהנות מהטבה, אלא רק הלקוחות שהם כאמור אזרחים ותיקים. כלומר, עדיין 9 בני משפחה נתבקשו לשלם דמי ביטול, אנו נוודא שתוחזר להם מלוא היתרה. בדיוק כמו שאמר שלמים, רק את מה שצריך.
טוב, רואי, קודם כל, אני חושב שעזרת לנו ולהרבה מאזינים להבין מי נגד מי בסיטואציות האלה שמאוד רווחות.
זאת לא מאוחר, אם הזמנתם חופשה לעוד שבועיים שלושה, אפשר לבטח אותה עדיין.
המטרה שלי העיקרית מכל הדבר הזה הייתה באמת המשפט האחרון שלך, של לעשות ביטוח לטיסה, לנסיעה, כאילו לא ביטוח בריאות, בטח ובטח בעסקאות שהן בהיקף של עשרות אלפי שקלים, זה שווה את עוד כמה מאות שקלים לעשות פשוט את הביטוח הזה, כי
בטח אם מזמינים מראש ולא יודעים מה צופן העתיד.
נכון, אם מזמינים כמה חודשים קדימה, הרבה דברים יכולים לקרות בדרך. אוקיי.
לא, אם מזמינים לסוף שבוע קרוב.
רואי, רק בריאות לאמא, ושתטוס עוד הרבה ביחד לחול, ותעשו חיים.
אמן, אמן, תודה, תודה רבה. ביי,
ביי, תרגישו טוב.
ותודה לעורך הדין אבי שטיינמץ, היועץ המשפטי של אמון הציבור, ואנחנו נתראה עוד 2:54.
אתם מאזינים לגלי צהל. דקה ישראלית. השבוע הסוכנות היהודית לציון 90 להקמתה, והפעם הקמת הסוכנות.
הסוכנות היהודית לארץ ישראל היא ביטוי נרדף לציונות ולעלייה, אבל למעשה מדובר בגוף שהוקם לפי הצעת ממלכת בריטניה. אחרי שפרסם שר החוץ הבריטי, הלורד בלפור, את ההצהרה הנושאת את שמו, והבטיח כי בריטניה תראה בעין יפה את הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, כבשה בריטניה את שטחי הארץ, ובכתב המנדט, שקבע את שלטונה בארצנו, נכתב כי ממשלת פלסטינה, ארץ ישראל הבריטית, צריכה להיוועץ בנושאים כלכליים וחברתיים עם סוכנות יהודית שתוקם לצורך כך. המוסד קם יותר מעשור לאחר מכן, בחודש אוגוסט לפני 90 שנה. אז התכנסו בציריך שבשוויץ נציגים יהודים מ-26 מדינות, ומינו לנשיא הארגון את הדוקטור חיים ויצמן, שהיה אז נשיא ההסתדרות הציונית העולמית. בימים שלפני קום המדינה, פעלה הסוכנות כממשלת המדינה שבדרך, כשמחלקותיה עוסקות בביטחון, ביחסי החוץ של היישוב, בעלייה ובהתיישבות. עם הקמת המדינה הוסדר מעמד הסוכנות היהודית בחוק, ותפקידי הניהול שלה עברו לממשלת ישראל. כיום עוסקת הסוכנות בעיקר בעידוד עלייה ובטיפול במועמדים לעלייה ארצה, בחינוך ציוני בתפוצות ובחיזוק החברה הישראלית.
זו הייתה דקה ישראלית על הסוכנות היהודית והקמת הסוכנות.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בקיץ מכוונים את המזגן כך שבחדר יהיו 25 מעלות וחוסכים בצריכת החשמל של המזגן לקירור. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אמא עם הילדים, היא מגדלת אותנו לבד, אבל היא לא מבטרת. היא יוצאת לעבודה, מגדירה את המשרה, וסל! מה תגיד על זה, יואבי?
זה לא סתם סל, זה סל שעות גמיש.
אמהות אוהבות חד-הוריים, משרד העבודה והרווחה מזמין אתכם להכיר את תוכנית סל שעות גמיש, המעודדת אתכם להתקדם בעבודה ומקנה לכם החזרים כספיים על שיעורי עזר, צהרונים, קייטנות ושמרטף. לפרטים ולהרשמה, חפשו סל שעות גמיש, משרד העבודה והרווחה, כפוף לתנאי התוכנית.
עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
יהיה בסדר.
חזרנו, מלא תגובות, אז נדגום ככה, גם יואל וגם עדי נדמה לי שם, מציינים שכשעושים ביטוח לביטול טיסות, א', אפשר לרכוש את הביטוח תוך 7 ימים מרכישת הכרטיס, כלומר צריך להזדרז בשבוע שאחרי שקניתם את הכרטיס טיסה בעצמו, ואז במקרה של ביטול עד 12 שעות לפני הטיסה, מקבלים 80% החזר, כלומר זה לא מכסה עוד 100%, יש השתתפות עצמית, האמת זה הגיוני, זה בהרבה ביטוחים ככה.
כל ביטוח.
ולמשהו קצת יותר, רגע, חיים עצמם, כותבת לנו מרים, לגבי השמת ילד בפנימיה, הסיפור הראשון שלנו עם רפאל, אל תאשימו את השין ג' מערכת הרווחה בקריסה. העומס המוטל על עובד סוציאלי, עובד סוציאלית הוא בלתי נסבל, יש מחסור במקומות בפנימיות. העובדים הסוציאליים זועקים על כך ואין שומע, כעובד סוציאלית בעצמי, אני מעידה על התפתחות של טראומטיזציה משנית, ממש טראומה, מהחשיפה לעומס הכאב והקשיים בחוסר העונים של העובד מולם, בגלל חוסר זמן וחוסר מקום, וגם מזכורת נמוכה מאוד ששוחקת העובד. מרים, האחרונים והאחרונות שאנחנו מאשים שיש לנו טענות אליהם, זה העובדים והעובדות הסוציאליים, באמת אנשים שעושים עבודה מדהימה, רובם המכריע בתנאים בלתי נסבלים, בלתי אפשריים, כל מילה שאת אומרת אני חותם עליה.
גם בימים אלו הם מוכרים כנגד תנאי העסקתם, וזה שהם גם חוטפים אלימות קשה מצד חלק מהמטופלים.
גם וגם וגם.
ובינתיים אין קול ואין עונה מכיוון ירושלים.
הם משעממים אותם.
קורה.
אבל אותנו לא. יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, אנחנו כל הזמן שם. המייל שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
פינת המעקב.
טוב, האמת שלדעתי זה, אנחנו עוד מעט סוגרים עשור פה עם הקמפיין שלנו, מציל עד השקיעה. דרישה כל כך בסיסית וחשובה, שבחודשי הקיץ בעיקר, שבהם יש אור עד 8 פלוס, והיה מלא בילדים באנשים, חופי הרחצה, אני מתכוון המוכרזים כמובן, כן. יהיו גם מצילים כשיש אנשים בים, ולא ילכו שעה, שעתיים, שלוש קודם, כמו שקורה ברוב העיריות. עיריית ראשון לציון, זה לא רק אנחנו, אבל היו עוד כלי תקשורת ועוד קבוצות בציבור וכן הלאה שתרמו לקמפיין הזה. עיריית ראשון לציון הייתה הראשונה שהרימה את הכפפה לפני כ-3 שנים, הודיעה שכל החופש הגדול, מ-20 ביוני עד 1 בספטמבר, המצילים יעבדו עד 8 בערב.
וואלה.
כן, כן. והנה, ושיבחנו אותה רבות על כך, והנה עיריית חיפה, ראשת העירייה החדשה יחסית, עינת קליש רותם, פרסמה פוסט בדף פייסבוק שלה לפני כשבועיים-שלושה, שגם חיפה, זה בקיץ הזה כבר, מצילים עד 8.
וברכות?
ברכות לגמרי. שלום דני שנקר.
שלום וברכה.
חיפאי?
כן, מה לעשות? רק 77 שנים.
אבל מי סופר?
כן. אכן יש דברים בגו? אכן המצילים עובדים אצלכם בחופים עד 8 בערב?
וואלה, התחילו. כן? עד 8 בערב.
איזה כיף.
לא, ראית בעיניים שלך? הלכת לעם, ראית מציל בשעה 7:45?
אני נמצא כמעט כל יום בים.
אוקיי.
בשעות האלה אנחנו צועדים, רצים, מדפשים. שנים.
אז יש מצילים. אם אני רוצה לבוא היום ולא לטבוע, זה, חיפה זה המקום.
תבוא, תבוא. לא רק זה המקום, זה גם המקום הכי יפה.
תגיד, אגב, מה היה מצב המדוזות אצלכם בחיפה? כי אצלנו באזור המרכז, לראשונה ביום שישי האחרון מזה חודש, אפשר היה להתרחץ ולא להקץ.
גם בחיפה הם מתחילות לברוח.
כן, כן.
הם חמדו את קפריסין כנראה.
וואלה.
אין ביחד עם גל הישראלים לקפריסין, הם אחריו.
כיסו לקפריסין ולקוס. בקיצור, אתה אומר, יש כיסוי להמחאה, יש מצילים עד 8 בערב. אגב, אתה רואה, מרגיש גם שיש יותר ילדים ומשפחות וזה במים, או שזה היה ממילא גם קודם ולקחו כולם את הסיכון?
כל הקמפיין שלנו בחיפה התחיל בזה שראינו שבשש בערב, מאות אנשים, עשרות מכוניות, ממלאות את מגרשי החנייה. אנשים באים אחרי עבודה עם הילדים, עם הנכדים, נכנסים למים והמצילים, אני אצטט לך, רבותינו המתרחצים, תחנות ההצלה נסגרות בעוד 10 דקות. הרחצה בלי פיקוח מציל אסורה ומסוכנת, ועשרות אנשים נכנסים למים.
אתה יודע מה החידוש אצלנו בתל אביב, דני? שאומרים את מה שאמרת עכשיו ב5 שפות.
באמת?
כן, מרבע לשבע, מרבע לשבע, זה השעה הכי מאוחרת באוגוסט, עד 6:45 אם אני לא טועה. הייתי שלשום בים, אני במה עם הבת שלי בשבע בערב, אור מלא, וזה אומרת לי, אבא, איפה המציל? אמרתי לה, את לא שומעת בצרפתית, בערבית, בגרמנית, באנגלית ובעברית?
זה בטח גם, אתה יודע, יש קריין כזה גנרי של כל החופים.
ברור, זה מוקלט, זה מוקלט, בוודאי. בקיצור,
אז במקרה שלכם בחיפה ממש היה ביקוש, ראו את הביקוש בעיניים כל השנים, ועכשיו העירייה סוף סוף עונה על הביקוש הזה.
העירייה עלתה על זה בשנה שעברה, לגילוי נאות, התחילו הניצוצות לפני הבחירות.
Okay.
פתאום זה זז עד שבע.
לפני הבחירות לא יכול להיות. תחזיק אותי,
כן,
אני בעלם.
כן, לא, מה אתה אומר? ובשעה, והשנה, עינת ויחיאל אמסלם, כל החבר'ה שהחיים שם לחופים, הרימו את הכפופה ויש הסכם מצוין איתם. Okay. יהיו גם מגדלים שיהיו פתוחים כל השנה בחיפה. זה פשוט מדהים לראות כמה כיף, כי החוף יפה, נקי, ועכשיו גם בטוח.
יונה, אתה רואה בן אדם, אתה שומע את דני, בן אדם שחי 77 שנה את הים, והוא באופוריה, איזה כיף. טוב, דני, אנחנו, כיף לשמוע אותך, ואנחנו רוצים לצרף את אבי אפי, יושב ראש איגוד המצילים הארצי. אהלן, אבי.
אהלן.
עכשיו, תשמע, עם כל המחמאות שלנו פה לעיריית חיפה על המהלך הזה, דבר אחד מאוד מוזר קורה איתם. הם לא מוכנים לדבר איתנו. אנחנו לא יודעים למה. רצינו לדבר עם ראשת העירייה, עם הסגן, עם המנכ״ל, עם ראש אגף ים וחופים.
רצינו לפרגן.
לפרגן, לחגוג איתה, לפתוח בקבוק שמפניה, כמו שעשינו בזמנו עם ראשון לציון. הם לא מוכנים לדבר איתנו.
עשו בקבוק זכוכית בים, זה ידוע.
אני לא יודע מה הסיפור. וחשבנו שאולי עדיין יש כמה פינות לא סגורות ביניהם לבין המצילים, שאני לא יודע למה, אז ביקשנו לדבר עם אבי אפיה מצד המצילים. אגב, גם המצילים החיפאים אומרים לנו, אנחנו לא יכולים לדבר איתכם, כי אנחנו עובדי עירייה, אין לנו אישור.
הם צריכים לשום הדוברות.
הכי מוזר שפגשתי מזה זמן רב.
אבי אפיה,
מה קורה שם?
בואו נגיד שהעניין הוא שהחופים פתוחים, זו הבשורה הכי טובה שבעולם.
חד משמעית.
ולמה ואיך והוויכוחים הפנימיים, את מי זה מעניין? הציבור מעניין אותו, שירותי הצלה יש להם, עד שעות מאוחרות, באים עם הילדים, כמו שאמרת, ונהנים מכך שיש הסכם ביניהם שהם יצרו. וזה בבחינה כרגע. אז אף אחד לא רוצה להרעיף יותר מדי שבחים.
מה זאת אומרת בבחינה? יכול להיות שבעוד חודש שתסתיים עונת ה... תסתיים חודש שגידו להגידו, שמעו פחות עבד? שנה הבאה לא נעשה את זה?
תחשוב על זה שכרגע כבר החושך מגיע יותר מוקדם. שירותי הצלה יתחילו להסתיים לפני שיחשיך. אנחנו צריכים לסגור את זה רבע שעה 20 דקות לפני שמחשיך, נדאוג לכך שהמתרחצים ייצאו מהמים.
מה זאת אומרת צריכים? כי יש חוק או כי סתם זה לא בטיחותי ואנחנו דואגים?
לא, זה לא בטיחותי. תחשוב על זה שאנשים נמצאים במים ולא רואים אותם ומישהו ידבע חס וחלילה.
אבל שמע, אבל תקן אותי אם אני טועה, זה לא יותר בטיחותי, גם אם יש חושך יחסית, יש פנסים בחוף, וזה יש קצת אור, שעדיין יהיה מציל שיכול לראות משהו?
הלאה, תחשוב על זה, שאתה נותן את האופציה הזאת לכלל עם ישראל, מגיעים בלילה, ואומרים, רגע, יש מציל, זה בטוח, בוא ניכנס.
כלומר, לא לתת את התחושה, כאילו הרחצה היא בטוחה.
ממש לא.
אוקיי. אתה אומר אז שכאילו יש עוד כל מיני סעיפי, תתי סעיפים בהסכם ובהבנות שצריך לסגור?
נכון.
ואולי בגלל זה העירייה עוד לא חוגגת את זה בפומבי?
אני אומר לשפחם, קודם כל, שהם עשו פיילוט יחד עם ראשת העיר, ועד עובדים, יחד עם המצילים, שיתנו מותניים, והלכו לכיוון העניין. אני זוכר, היינו בוועדת הפנים של הכנסת, אחד מההתנגדויות היו של חיפה בעבר, שזה יעלה להם המון כסף, ואין להם יכולת כלכלית לזה. אז בוא נגיד ונברך על כך, שציבור ייהנה כרגע מהנושא הזה, ואני מאמין שלאט לאט הציבור יקבל יותר ויותר שירות. המציל נותן יותר מעצמו, תבינו, הוא מצאת החמה, הצאת הנשמה נשאר פה בים, הוא לא הולך, לא רואה משפחה, לא ילדים, אם הילדים קטנים הם ישנים כבר ב8:30, אבל בכל זאת משתדלים לתת לציבור את המערכת.
נראה לי, אבל בגדול זה משהו שגם אתם המצילים רוצים, הרי קיץ יש רק חודשיים, שלושה, שווה לכם לתת את המאמץ, לא?
אני מדבר על 40 שנה, אתה מבין מה אני אומר לך? אני נותן 40 שנה מהחיים שלי. אז תחשוב על זה ברוטינה הזאת של 40 שנה, של חודשיים, שלושה.
לא, אבל תגיד, אבי, למה היוזמות האלו נשארות עדיין מקומיות? למה זה לא הופך לחוק ומדינת ישראל קובעת?
כי עיריות לא רוצות להכניס יד לכיס, וגם משרד הפנים...
אז תחשוב על זה, אז בוא, עלית על איזה נקודה מצחיקה. משרד הפנים מחייב ב8 שעות בלבד.
וואלה.
הוא הממונה, הוא הרגולטור.
מדיאלוג ארוך שנים ממשרד הפנים בסוגיה הזאת, המילה נקודה, ליטל נקודה מצחיקה, זה הגדרה טובה. לא, באמת, הוא ממש לא בלוב בכלל.
אני אומר לך, זה אבסורד.
ואני שואל אבל, אחרי ראשון לציון בחיפה, איפה חון חולדאי ותל אביב, איפה הרצליה, נתניה, בת ים, אשקלון, אשדוד, אקו, נהריה, כל ערי החוף, חדרה וכן הלאה.
מה קורה באילת אגב מעניין, עיר שחיה על תיירות?
הם עובדים שנה שלמה, הם עובדים 8.5 שעות, הם לא עובדים...
אז גם בערב אין כלום.
בעיה, בעיה חמורה.
בעיה.
נכון.
אוקיי, אבי אפי, יושב ראש איגוד המצילים הארצי, תודה רבה.
אבל היינו מילה אחת, לרחוץ בביתך מול תחנת מציל, כשיש עליה מציל.
חד משמעית.
על זה כולנו חותמים, ועד השקיעה. תודה רבה, אבי, תודה רבה לדני שנקר המקסימי חיפה, ואפילו שזה פיילוט נגיד רק, ועוד אין סגירה סופית, 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 למה עיריית חיפה לא יכולה לדבר איתנו? אפילו אין תגובה.
לא ברור.
משונה מאוד. אוקיי, אבל אנחנו ממש שמחים שזה קורה, ואנחנו אומרים שלום לעדן. עדן איתנו?
עדן?
אני איתכם, אתם שומעים אותי?
כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך, מה שלומך?
מצוין, אני אהיה בסדר.
את, אפשר להגיד שאת תותחית או תותחנית? איזה עדפה את מגדירה?
אני תותחנית, אתם יכולים להגיד אם אני תותחית, אני אגיד לכם מה עשיתי.
בקיצור, עשית מסלול תותחנים מלא, נכון, לוחמת.
נכון.
לכל דבר ועניין.
אני אפילו אתן קצת רקע, אני עשיתי שנת שירות, ואחרי השנת שירות באתי עם מוטיבציה מלאה, ממש להתגייס כמובן ללוחמה. כאילו אין משהו אחר בראש.
בת ברבק.
אחי רבק, באמת, הוא הסך והכל. אני התגייסתי לתותחנים, בעצם עשיתי מסלול קרבי מלא של 8 חודשים, אחרי המסלול הייתי לוחמת בגדוד מבצעי. בסדר?
איזה גדוד?
אני להגיד כאילו 334.
לא, בסדר, מכיר קצת חייל, אז זה מסקרן אותי.
כן, אז הייתי שם, הייתי בסוללה המבצעית, ושם היינו בגזרת ההרודיון, תפסנו קווים, אחרי זה יצאתי לפיקוד, ככה לתת באמת עד הסוף מעצמי, הייתי 4 חודשים בגדוד מפקדים, ואז בעצם הוסמכתי להיות מפקדת, יצאתי אחר כך, הייתי מפקדת בבח, תקדתי 8 חודשים בבח על באמת אולי 200 חיילים, ואז משם אני ביקשתי לעבור תפקיד. עכשיו, אחרי שכבר כאילו שם אותי בסגל, עבר הרבה זמן, כמו שאתם מכירים כבר את צהל, עבר הרבה זמן עד שהעבירו אותי תפקיד, וכל כך הרבה זמן שאני הספקתי אפילו לסיים איתם את ההכנת סגל, עד שבעצם כאילו אמרו לי, טוב, את עוברת תפקיד, עדיין לא ידוע מה, אבל את עוברת. Okay. עכשיו, אני התעקשתי ממש שיתנו לי תקן של לוחמה. כי בגלל שהזמן כאילו עבר ו... בעצם סגלים לא נפתחים בזמן, כאילו, סגלים נפתחים בזמן, אני לא התערבתי לסגל בזמן, אז אני רוצה שעדיין ישמרו לי על התקן. אני רוצה לתת הכי, כאילו, הכי הרבה מעצמי, אני אעשה את התפקיד שלי הכי טוב, רק שעדיין ישימו אותי בתקן של הלוחמה. הבטיחו לי ושמו אותי בגדוד מפקדים, בעצם להיות בתפקיד של מסד.
מה זה?
שזה מסק הדרכה.
אוקיי. זאת אומרת, אם לפשט את זה לעולם המונחים שרוב המאזינות והמאזינים שלנו יבינו, ולא רק מי שסיים עכשיו וכמעט 3 שנים בתותחנים, היית כמה מתוך השנתיים ושמונה היית בפועל בתפקידי לוחמה וכן הלאה?
שנתיים וחודשיים, תפקידים לגמרי של לוחמה.
שזה ממש
מוחלט,
70% מהשירות, 80% מהשירות.
זה גם התפקיד האחרון שאני אגיד לכם. Okay. גם התפקיד האחרון, בדרך כלל, אפילו כמעט כולם, כל מי שיוצא לפיקוד בעצם מקבל תפקידי קצה, שאתה לא, אין לך חיילים ישירים, אתה לא מק, okay. אתה יותר משה, הדרסה, תפקידים כאלה שהם לא כוללים עבודה ישירה עם חיילים.
זאת אומרת בעצם 80% מהשירות היית קרבית לוחמת לגמרי?
אני לפי דעתי 100%, כי ונגיד, גם בסוף השירות שלי...
בואי נעשה לצהל רגע הנחת מועדון, כי זה הרי הדיון שלנו מול צהל תכף. ב-20% האחרונים היית בתפקידי הדרכה, אמנם קרבים על עניין...
עם וזה, נשק מלא,
עם נשק והכל.
עם נשק כל מה שצריך.
והרבה אבק וגריז, אבל נגיד בתפקידי הדרכה. ואז את מגלה בעצם שמה קורה בשחרור שלך. שזה הדבר שהזעיק אותך אלינו.
הבטיחו לי תקן, זה ממש חשוב. ואני משתחררת, ואחרי שבשישה חודשים האחרונים אני מקבלת משכורת שהיא נמוכה ב-800 שקל ממה שאני מורה לקבל, כי אני לוחמת חוד, עם תעודה של לוחמת חוד, והבטיחו לי כל הזמן שזה בסדר, הכל טוב, את עדיין לוחמת, אני משתחררת ומקבלת תעודת מילואים, שהיא בעצם כסופה של תומכת לחימה.
מה זה אומר?
עכשיו... שזה אומר שאני לא מקבלת את המענק שלי כמו שצריך, שהתואר שלי נפגע, אני אמורה, כאילו, אני אמורה להציג את זה בסופו של דבר.
כלומר, כל מיני זכויות שאת אמורה לקבל מתוקף תעודת הלוחם, לוחמת, במקרה שלך,
כן, אני שירתי בעצם לא זכאית. 2008, אני, בדיוק. את תומכת לחימה, זה מה שאומרים לי. רק עם סעיף של לוחמת במילואים. לא רק שתעשי מילואים, את גם תהיה לוחמת במילואים, אבל כרגע את משתחררת כתומכת לחימה. וזה שבר אותי, אז ממש התקשרתי לסלישות שהבטיחו לי, כאילו כל הזמן שאני לוחמת, והם אומרים, טוב, תצלמי את זה, אנחנו נראה מה, מה אפשר לעשות. בעצם מסננים אותי, עד שאני הבנתי, אין, זה לא טעות, זה מה שקורה, זה מה שקרה כבר חצי שנה, והם לא הולכים לטפל בזה, ואף אחד כבר, אני לא בעיה שלהם, אני השתחררתי.
אוקיי.
תגידי,
תחדדי לי, עדן, תחדדי לנו במה נפגעות הזכויות שלך כמשוחררת, ברגע שאת מוגדרת בשחרור כתומכת לחימה ולא כלוחמת. מה זה אומר בפועל? חוץ מזה שאני מבין שממש גם נעלבת, אחרי שהשקעת כל כך הרבה בשירות.
כן, זה באמת פוגע, מישהי שנותנת את הכל, זה מאוד בעלי.
חד משמעית, אבל מעבר לזה, מה בתכלס, במה זה פוגע בעצם?
בתכלס?
כן.
אוקיי, בזמן הכי קרוב, אני כבר, לפני שהשתחררתי, אני תכננתי להתגייס, סליחה, כאילו להיכנס לאיזה עבודה שהיא של לוחמים, הבטחה. והם רוצים לראות את התעודה שלי.
כן.
והם רוצים לראות שאני לוחמת, כי ככה הם מקבלים, לא מקבלים כולם. אז
ואז אם את באה עם התעודה תומכת לחימה, אומרים לך, תספרת לנו סיפורי מעשיות.
בדיוק, אז זה גם פגע לי בעבודה.
כן.
בדיוק, זה פגע לי בעבודה.
אוקיי.
בתואר עכשיו, אני לא אמור להיות לי תואר ממומן.
אוקיי.
אין לי תואר ממומן. המענק שלי נפגע, המשכורת שלי נפגעה כבר בחצי שנה האחרונה. נפגעה, וכל הזמן שיקרו לי ואמרו לי שהכל בסדר והכל בסדר.
אז לצד העלבון והכבוד, את דברת איתנו על משהו שמתרגם אולי לעשרות אלפי שקלים במצטבר.
ברור.
אוקיי.
ואני רק רוצה לתרום, אני אפילו קפצתי לעז עכשיו בהתחממות שהייתה לפני 3 חודשים ביום העצמאות בערך. אנחנו היינו שם בשטח, אם אתם זוכרים שנפל פצמר ושניים מתותחנים נפגעו. אז אנחנו היינו שם בשטח, זה היה השטח שלנו, אני קפצתי איתם, אני עושה את כל בדיוק אותו דבר כמו כל הלוחמים.
שהיית במילואים בעצם.
מה זה?
היית בעצם במילואים.
לא במילואים, אני
השתחררתי עכשיו. עכשיו רגע, ומה את אמורה, איך את אמורה לשרת במילואים? מה אמור להיות תפקיד שלך לצורך העניין?
אני אמורה להיות לוחמת במילואים.
אז כאילו איך הפכו אותך לתומכת אם את לוחמת?
נכון, אם
כמו שהיו
אותי תומכת, אז אולי ישלמו לי על 8 חודשים קבע שעשיתי גם.
כן, לא ברור כל הסיפור הזה. אנחנו פנינו לצהל וביקשנו עברות עם הסיפור של עדן.
טוב, שלחו לנו תגובה עם הרבה עברות והרבה אחוזים וחישובים, אז פישטנו, עדן תהיה איתנו, ככה. אז אומרים בדובר צהל שבעת מעבר מתפקיד לחימה לתפקידי הדרכת לוחמים, יורדת רמת הפעילות מרמה א' פלוס לרמה א'. החל משנת 2019 בוצע עדכון למדיניות, כך שלוחמים המשתייכים לסגל הפיקודי בפלוגות ההדרכה יזוכו במעמד לוחם מלא בהתאם לכל הזכויות הנלוות לכך. יתר הלוחמים המשרתים בתפקידי הדרכת לוחמים ומשתייכים לתחום החניכה המקצועית, יהיו זכאים לשימור מעמדם כלוחם. את עדן, כך אומרים בצהל, שייכת הקבוצה השנייה. חישוב שימור מעמד הלוחם נעשה בסמוך למועד השחרור, אחרי תשתחררה במהלך החודש, והטיפול בשימור מעמד הלוחם מבוצע בימים אלו, ובהתאם תזוכה בזכויות הנלוות בשחרור.
מה שהם אומרים, עדן, שאת תקבלי הכל ותוגדרי כלוחמת עם כל הזכויות, ושכאילו זה רק לקח זמן
בירוקרטיה,
כן, השחרור ולחשב ולוודא. נו, בסדר, אבל זה אמור לקרות ואין ויכוח, וצהל מסכים איתך ואיתנו, ואנחנו מאוד שמחים שזה המצב.
ותעדכני אותנו שזה נפטר, הדבר הזה.
בדיוק, תעדכני אותנו שהכל קורה.
תודה רבה, ויש לי גם שאלה. כי אני דיברתי עם נציגה שלכם, והיא אמרה לי כמובן שהכל ישתנה, ומביאים לי את התעודה שלי, והמענק שלי יסודר והכל, אבל כנראה שרטרו על כל החודשים האלה ששיקרו לי ואמרו לי שיש לי את התקן לוחם, ואני שתקתי כי הייתי בטוחה ש הכל בסדר.
את שואלת מה לגבי המשכורות מהשירות עצמו?
בדיוק, של חצי
שנה. אז נועה פה ממש לידינו, והיא אומרת לנו, היא תהיה איתך בקשר, וכל הדברים ייבדקו עד הסוף. מהשחרור והלאה אין ספק, לגבי המשכורות של החודשים האחרונים צריך עדיין לבדוק, ונועה איתך בקשר. בסדר, עדן?
מדהימה.
תודה
רבה.
תהיה לנו בריאה.
בכיף, ביי ביי.
ביי ביי.
יהיה בסדר.
אנחנו אומרים תודה גם לצוות שלנו, לעורכת חן אדלה, לתחקירניות שי קרני, נועה רז, אביגיל רוזנר ומוטי נווה לטכנאי. עומר נחום, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, זה הפייסבוק, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, המייל שלנו, אוקיי, כרוכית, glz.co.il, אוקיי, כרוכית, glz.co.il, הרבה עדכונים לגבי החופים, אורית טוענת שבראשון היא ראתה שלא היה מציל עד שמונה בשבוע אופה. האחרון, נבדוק את זה, ולעומת זאת, יואב שואל, למה עיריית פתח תקווה תמיד אחרונה?
שאלה מצוינת, גם בירושלים, מה איתם?
גם בירושלים, צריך מצילים עד השקיעה. נתראה מחר בשלוש, ביי.
בחסות ביטוח ישיר, המציע ביטוח דירה בהתאמה אישית למבנה ותכולה. לפרטים חייגו 037x5. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
אתם מאזינים לגלי צהל.
חיילים, עדיין אין לכם כרטיס אשראי יותר? אינכם מוזמנים להיכנס לסניף הבנק הקרוב לביתכם? הזמינו את הכרטיס ותתחילו להרוויח הרבה יותר. מועדון יותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה, איתכם לאורך כל השירות. הורידו עכשיו את היישומון החדש של מועדון יותר ובקרו באתר שלנו.
כשססי קשת פוגשת דורית ראובני ואת צמד רעים, אנחנו מקבלים את משפחת מלבסקי. כאן טוביה צפיר, ואני שמח להזמין אתכם להצגה המוזיקלית משפחת מלבסקי. סיפורה של תקופה. איכן? ביידישפיל. כוכבית 67-97.
שמעתם שפיטר פן בא קיץ לירושלים? ילדים והורים, אתם מוזמנים לבנות את ארץ לעולם לא במוזיאון ישראל. עם מגוון תערוכות, יצירות, פעילויות ואולפן צילומים. עם פיטר ופן, עם הפיות ועם החברים שנחתו אצלנו ישר מהאגדות. גם קפטן הוק נרשם. לפרטים ולהזמנת כרטיסים, חפשו ברשת מוזיאון ישראל ירושלים.
אתה כבר בדרך הביתה, ומקבל הודעה מהמנהלת מלאה סימני קריאה, והלחץ מתחיל להשתלט עליך. מה שכחתי? אוי לא, זה בטח בגלל שקף 73 במצגת. ידעתי שאני צריך לעשות עוד הגעה.
נו באמת, צא מהלחץ. הרי במקרה דחוף באמת, הייתי מתקשרת.
שימוש בנייד מעלה את הסיכון לתאונה פי 10. אם זה דחוף, מתקשרים. בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.